אז זה שוב תיבת פנדורה של אביגייל שיין, והמכתב הזה עיתון פנינה, על המקלדת מלי ליבוביץ', היא אימא לחמישה ילדים, מתגוררת במודיעין אלית, עוסקת היום בהוראה, ותקשיבו לסיפור, למכתב העצוב שלה. כשעליתי לתיכון, כך מספרת מלי, נקודת הפתיחה החברתית שלי הייתה מאתגרת. מעולם לא סבלתי מעודף פופולריות. כדי שישמעו אותי, הייתי צריכה מיקרופון מאוד מסוים שממש לא ידעתי איפה קונים. בסך הכללי ניתן לומר שהיה לי מעמד סביר, והחברות התייחסו אליי כשווה בין שווים. הייתי חלק מהחברה, אמנם חלק צדדי, אבל איכשהו שייכת. רגע לפני שהתחלתי כיתה ט', ידעתי שעומד להיות לי אתגר לא פשוט. אם רק הייתי יודעת כמה צדקתי. המראה החיצוני שלי היה רחוק מלהיות אסתטי. ידעתי שאני בבעיה. החברה אינה סלחנית, את זה כבר ידעתי מניסיון כואב. ואם הפנים שלי מנוקדות בנצנצים זוהרים, שהם בעצם פצעים מכוערים, אז אני כבר מתחילה את כיתה ט' מנקודת פתיחה בעייתית. נצנצים זוהרים, כך אמא שלי התעקשה לכנות את הפנים שלי שנוקדו באין ספור פצעים שומניים, בולטים ולגמרי לא אסתטיים. אני זוכרת את אמא שלי מחבקת אותי ומבטיחה לי שהחברות בסמינר מספיק איכותיות בשביל לראות את העומק בעיניים ואת האיכות על הפנים בלי להתאפס לעניינים שוליים ושומניים. אבל אמא שלי לא ידעה שאת תהיי בכיתה שלי ותעשי הכל כדי שארגיש מחוץ לעניינים. ואם חלילה יהיה בעניינים, תוציא אותי משם סתם כי את אוהבת סביבה סטרילית. ייתכן שהנחיתות שלי מהפנים המנוקדות הייתה זאת שדרבנה אותך לחרוץ את גורלי לחיי בדידות חברתית, בדיוק בנקודת הזמן בה חברת השווים תופסת מקום מכריע. זיהית את החולשה שלי והתיישבת עליה בסדיסטיות ראויה לשמצה. הייתי חוזרת הביתה עם דמעות בעיניים, דאגת שאף אחת מהחברות לא תדבר איתי, ואם תפסת מישהי על חם שמשוחחת איתי בהפסקה, היית קוראת לאותה בת בדחיפות, מסבירה לה שיש לך משהו חשוב ודחוף לומר לה, משהו שאינו סובל דיחוי, העיקר שלא ייווצר קשר כלשהו. אמא שלי חוותה יחד איתי את הצער הלופת, כשהייתי חוזרת הביתה בסתם יום רגיל, שלא לדבר על טיולים או מחנות קיץ, היא הייתה לוחשת לי לאוזן, כמה אני מיוחדת, נדירה, וזה באמת בדיוק מה שהרגשתי. מיוחדת, נדירה, שונה, אחרת, כל כך לא במיינסטרים שהחברה טובעת באכזריות. הייתי נערה מוכשרת, ההצלחה שלי בלימודים הייתה גדולה, ובכל זאת זה לא משך אליי את החברות. את דאגת שישאר תמיד מנודה בצד. אהבת סביבה אסתטית ונקייה, כך שפשוט לא באתי לחטוב בעיניים. בגלל זה חרצת את גורלי. היית גאוותן של כל המורות, היית הנחת של כל הצוות החינוכי, היה לך שם של בחורה מאוד איכותית. האיכות המזויפת שלך הצליחה לתעתע ביותר מדי אנשים. כל המניפולציות והרוע הסתתרו מתחת למעטה מתחסד ומצטדק. כולן העריצו אותך ויחד עם זאת פחדו ממך פחד אימה. היה מאוד לא משתלם להסתכסך איתך. ובאמת, אף פעם לא היית מסתכסכת בצורה רשמית או בוטה. היה לך שיק אלגנטי של מריבות. ברגע שסימנת אותי כאחת שלא ראויה לבוא בקהל, הייתי עבודה. החופש של כיתה י' מצא אותי מתוסכלת, נבוכה, עצובה, בודדה. לא הייתה לי אפילו חברה אחת בכיתה. התהלכתי בין כולן כמו שנוררית, מקבצת תשומת לב ומייחלת שמישהי בכל זאת תתייחס אליי כמו שצריך. הפצעים השומניים התייצבו, כבר לא הייתי נראית נורא כל כך, אבל הסטיגמה נשארה חזקה. את המשכת לקבע את החרם ודאגת שאף אחת חלילה לא תפר אותו. באותו קיץ, בעיצומו של החופש הגדול, הרגשתי מובסת. אמא שלי שראתה את המצוקה שלי, הציעה שאנסה בכל זאת ללכת לים עם אחת החברות, חיפשתי, התקשרתי, זאת שלא הייתה במעמד חברתי חזק, וקיוויתי שלפחות היא תסכים לצאת איתי, אבל היא התחמקה. הבנתי ממנה שתכננה לצאת כבר עם מישהי גם כן, לאיזשהו מקום ביקשתי ממנה להצטרף, ושוב קיבלתי התחמקות. אוקיי. טלפון נוסף ושוב לא הלך, ואימא שלי שראתה בקלוני הציעה לי את הרעיון המהפכני והזוי ביותר. לפנות אלייך. היא הסבירה שאחרי הכל חייב להיות שיש לך לב, לא ייתכן שאת כל כך אטומה. היא הציעה שאנסה להיפגש איתך ולדבר איתך שיחה כנה מלב אל לב, שאסביר לך את הכאב והקושי שלי, שאנסה לשתף אותך, לדבר לליבך. עשיתי את זה. ניסיתי לעשות. התקשרתי אלייך. סיפרתי לך שאני רוצה לנסוע לחוף בבת ים היום אחר הצהריים. ואת, ענית לי שאת לא יכולה, כי הערב כבר תפוס לך. שאלתי אם אני בכל מקרה נוסעת ועניתי לך שכן. השבת לי באלגנטיות שאין לך יכולת להקצות זמן יקר בשביל שיחת הטלפון, וניתקת את השיחה. אני לא יודעת אם עשית את זה בכוונה, או שמראש תכננת לנסוע לחוף בבת ים, אבל כך או אחרת, חיכית לי שם, ולא רק את, אלא כל הקבוצה הנהורה שלך, המתינה לי שם. הסתובבתן על החוף לכל אורכו ורוחבו. היה נראה שאתן מחפשות משהו. חיפשתן אותי? הגעתי לשם, כן, עם אמא שלי. אמא שלי שראתה את הכאב המפלח, לא יכלה לשאת את זה יותר, הכאב דקר אותה, והיא החליטה לעשות מעשה להתלוות אליי, לשמש לי כחברה, באותה שעה שאתן מתנקרות אליי באכזריות בלתי נסבלת. ישבתי עם אמא האוהבת שניחמה אותי, שהבטיחה שיהיה טוב, שבעזרת השם הכל יסתדר לטובה. ופתאום הריכוז שלי נדד, שפשפתי עיניים נדהמות, אתן הייתן שם. מה? עשיתן לי הפתעה? רציתן אולי לשמח אותי? התרגשות עצומה בהבאה בי בטמפרטורת אש. הנה חברות שלי, לחשתי מוקסמת לאימא. הם החליטו להפתיע. התרוממתי באחת ורצתי לעברכן, נרגשת. ואת הנחת את היד על הפה, לחשת משהו באוזן של אחת החברות והתפוצצת מצחוק. התבוננתי בכן בעיניים קרועות. ואתן המשכתם להסתכל עליי, להתרחק ולהתגלגל מצחוק. זה, ואני באמת שואלת בכנות, זה התענוג שמצאת לעצמך? זה מה ששיישע אותך? לרקוד על הדם שלי? לצחוק לי בפרצוף? ככה? באכזריות נוראה? כשאני נזכרת היום בסיטואציה, אני לא מצליחה שלא לבכות, ולא רק על המקרה ההוא, אלא על כל מסכת ההתעללות שזכיתי לעבור בשנותיי בסמינר. בפרספקטיבה של היום, אני יודעת ומשוכנעת שהתנהגות כזאת היא דבר עלוב ומבזה. בזמנו זה ביזה אותי והרגשתי מושפלת. היום אני יודעת שזה מבזה אותך, את מי שמתנהגת כך. פגעת בי חזק, אבל זאת הייתה פגיעה ישירה בך עצמך. פגעת במוסריות שלך, בבן אדם לחברו עליו את מחויבת מהתורה. היום אני יודעת ומפנימה שהכשל הוא שלך. זאת לא אני שלא הייתי מוצלחת, זאת את שהיית רעה ומנוכרת. היה לך טריגר להתאפס עליו, אבל באותה מידה יכולת למצוא או לייצר שלך. טריגר אחר, למצוא סיבה אחרת ואולי אפילו אובייקט אחר. אדם בריון ימצא תמיד על מי להתלבש ובו להתעלל. אדם איכותי לעולם לא ינצל את מעמדו לרעה. לא, אני לא רוצה ממך טלפון התנצלות או בקשת סליחה, כי מן הסתם תבקשי את הסליחה רק כדי לנקות את המצפון שלך, ולא כי באמת אכפת לך מהכאב שגרמת לי. אין כאן שינוי מהותי, אלא מס שפתיים שאמור להשתיק אותי ולגלגל את הכדור ממך והלאה. אני לא אתן לזה לקרות. אני לא רוצה סליחה. בקשת סליחה היא דבר עלוב ביותר להציע לי. פגעת בי במשך שנים, בצורה עקבית וממושכת. האם באמת נראה לך שזה מתכפר במילה עם שתי הברות? האם נראה לך שהמאמץ של הפגיעה מסתנחרן עם החזרה בתשובה? או שהוא פשוט לא פרופורציונלי? אם פעלת בצורה אכזרית ואלימה, התיקון לא מסתיים בהרמת טלפון, בכמה שניות של התנצלות נבוכה. אם אני הסתובבתי במשך שנים פגועה, את אמורה להסתובב במשך שנים עם תיקון. איך? אולי להתנדב במשהו שקשור לתחום בו פגעת. קחי אחריות, תעזרי למי שצריך. כל השאר זאת התמודדות עצמית עם המצפון. מספיק שנים כבר עסקת בעצמך וחשבת רק על המעמד שלך. לא עניין אותך אחרים. האם את חושבת שבזה שתמשיכי להתעסק בעצמך ולחשוב איך לצאת נקייה מכל הסיפור הבאוש הזה, יתכפר לך? בואי, תתאמצי כדי לשנות לטובה חיים של מישהי. ואם בכל זאת תבחרי לבוא אליי, בואי עם משהו ממשי ביד, משהו של עשייה, של פעילות אמיתית למען אחרים. וואו, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על הדבר הזה. אבל אולי לא צריך להגיד, כי זה כל כך מדבר בעד עצמו. שנה חדשה, תחילת לימודים, בית ספר, תלמידות, מעמד חברתי. אני כל כך רוצה להאמין ולקוות שסיפור כזה לא יכול לקרות היום. תגידו לי שאני לא טועה.